ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי, עם פתיח, בלי פתיח.
רגע,
עכשיו התחלנו.
רגע, איך הולך? תן לי את המוזיקה, אני אעשה את מלובן.
לא, אני לא יודע. גם ככה אנחנו רוצים פתיח חדש.
לא, יהיה, מהתוכנית הבאה, פתיח חדש.
בטוח?
אנחנו עובדים על זה, אני יודע.
כן.
הנה, הנה. אוקיי, לא חשוב.
לא, זה לא זה, פתח ל-NBA.
אה, לא.
שלום לכם, השעה היא 11 וחצי.
כן.
שעון ישראל. אנחנו יום שלישי אחרי החג, מיד לאחר המשחק של מכבי תל אביב, עולים בשידור ישיר גם באתר ערוץ הספורט.
חג שמח, חג שמח.
וגם מי שרוצה יוכל להזין לזה קצת יותר מאוחר בכל הפלטפורמות. אז שלום, שי.
אהלן, מה העניינים?
בסדר גמור. לפני שנקרא לזה נגלוש מקצועית למה שראינו במכבי תל אביב נגד פנתינייקוס, נגיד זה לא רק פרק על מכבי נגד פנתינייקוס.
בהחלט לא.
יש פה גם ליגה ישראלית, והיו פה כמה דברים מעניינים מאוד בתחילת השבוע הזה, בטח ובטח המשחק בין ירושלים וחולון שיעסיק אותנו, ויהיו פינות.
יהיו פינות. הכנת?
אני הכנתי.
אני הכנתי.
יפה.
אתה רק צריך להגיד לי מתי.
אתה יודע שההיסטורי לא מתחיל.
לא מתחילים בהיסטוריה. אתה טוען שמתחילים במה שקרה עכשיו.
כנראה.
מה שקרה עכשיו.
ממש לפני כמה דקות.
כן.
פנתינייקוס נגד מכבי תל אביב. מכבי תל אביב גונבת את יתרון הביתיות. 91-87. אז אנחנו ממש כזה שעה אחרי, אז עדיין דברים קורים, כמו ציטוטים מעניינים של התמנים מסיבת עיתונאים, כמו הודעה רשמית לגבי וייד בולדווין ומצבו. שכל הדברים האלה, אתה יודע, הם נכונים לשעה הזו.
אגב, למה אתה מאמין יותר, להצהרה של התאמן או להצהרה של מכבי על הפציעה של בולדווין?
בוא נגיד ככה, שאלה מעניינת. שאלה מעניינת.
כן, אוקיי.
אבל אני חושב, שאלה טובה, אתה יודע מה? אין לי תשובה כרגע. בוא נגיד שבנוגע להתאמן, נגיע אליו עוד מעט. ההיסטוריה מלמדת שיש דברים שהוא אומר סתם, רק כדי מלחמות פסיכולוגיות וזה, ויש גם עליו לא מעט דברים. אז לפני הכל,
לפני הכל, לפני המקצועי, במה מתחילים?
לפני המקצועי,
כן.
איזה משחק היה?
יא אלוהים. תראה, אתה יודע, לפני האולפן היום, לפני האולפן שקדם למשחק, דיברתי עם רמי, אחד מהבימאים האגדיים בערוץ הספורט, שהוא פריק כדורסל ו-NBA בכלל, והוא דיבר איתי בהתלהבות על משחקי ה-NBA שהיו אתמול, כלומר ביום שני, בין שני לשלישי, באמת היו משחקי NBA פנומנליים, שגם היו תחרותיים להבדיל ממה שברמת הכדורסל. ואתה יודע מה? ברמת הפאן, הווייב, האגרסיביות, לוקח את מה שהיה היום לפני כל משחק אחר, בגלל שקיבלנו היום כמעט כל מה שכדורסל אירופאי 2023-24 יכול לתת לנו. קיבלנו כישרון, קיבלנו אגרסיביות, קיבלנו מה זה משחק ביתי, עם כל מיני דברים שקשורים באורקה, קיבלנו טיפוסים על הקווים. גם קטש וגם אטאמן, אגב, בעיניי ניהול משחק מאוד מפוזר, גם של קטש ובטח של אטאמן, וזה בכלל לא משנה, כי משנה מה עושים ברבע הרביעי, וברבע הרביעי קיבלנו סיפור פנטסטי. עודד, אנחנו הולכים לסדרה ארוכה.
ככה אתה חושב. שנה שעברה בדיוק אותו תרחיש, מכבי תל אביב מנצחת את מונאקו במשחק מספר אחת. אתה יודע, אני רואה, יש בעיה ב... שוב, אני לא אכנס פה לממדי תקשורת, אבל בחדשות 12, כאילו, הוציאו פוש, מכבי תל אביב מתקרבת לפיינל פור.
מה שנכון.
כן, אבל זה לא באמת נכון. הסדרה הזאת עוד רחוקה, כמו שאתה אמרת, יש פה עוד המון זמן לסיפור הזה, ושנה שעברה היה בדיוק אותו דבר, ומכבי הפסידה במשחק מספר 5.
כשבשנה שעברה הביתיות של הקבוצה הבכירה הייתה כולה האולם במונאקו, ולמכבי תל אביב היה את יד אליהו. אז אני לא יודע, כלומר, השאלה, אבל היותר מעניינת זה, היא האם למדנו היום משהו חדש בכל מה שקשור ליחסי הכוחות בין הקבוצות האלו. כלומר, ידענו מה שידענו גם לגבי המאצ'אפ וגם לגבי העונה בסך הכל. האם היום אנחנו יכולים לקבוע מי הקבוצה הטובה יותר?
תראה, מכבי תל אביב ניצחה בפעם השלישית העונה את פנתינייקוס בשלושה משחקים.
והפעם בסגל מלא.
בסגל מלא.
כן.
מכבי תל אביב הצליחה להוציא מהמשחק כמעט את כל המרכיבים שהפכו את פנתינייקוס, בטח ברמה התקפית לטובה, למעט סלוקאס את לסור.
את לסור. כלומר, מעבר לפיק אנד רול, סלוקאס לסור, כן חילוף הגנתי, לא חילוף הגנתי, דוחפים את הכדור פנימה ללסור שהוא, וואו, איזה שחקן מטורף. כל מה שהיה מעבר לזה לפנתינייקוס להציע היה נאן בתחילת המשחק, טעויות הגנתיות שהובילו לשלשות, גריגוניס, שלושות יחסית קלות,
וילדוסה,
כן, לצאת.
ג'ריאן גרנט, שוב, ג'ריאן גרנט זה סוגיה, כי...
אגב, סליחה שאני קצת מצחיק, אנחנו אומרים, אוקיי, פנתניאקוס הייתה מעל הממוצע שלה, קלה 87, אז יכול להיות ש... אתה יודע.
כן. אבל אני חושב ש... שוב, נשים את ג'ריאן גרנט בצד, זה סוגיה, אבל היא לא קריטית. דיברנו בשבוע שעבר על הקרב הזה, הגנה נגד התקפה. מכבי תל אביב הגיע ל-92 נקודות באוהקה.
נכון.
תסובב את זה, איך תבוא מלמטה, תבוא מלמטה, מלמעלה. עכשיו פנתניאקוס הגיע ל-87 מעל הממוצע שלה. אבל בסוף זה, ראינו שבמחצית השנייה, הקצב שלה ירד משמעותית. היא הייתה על 50 נקודות מחצית ראשונה, 100% מהשדה.
כן.
ו-53% משלוש.
כן.
ואז מחצית שנייה חזרה לממדים הטבעיים שלה. ומכבי תל אביב עשתה 49 נקודות במחצית השנייה. ואחרי 43 נקודות במחצית הראשונה. בסך הכל באותם קצבים די קרוב. אז האם מכבי תל אביב הכתיבה פה את קצב המשחק? האם אפשר לומר דבר כזה בכלל על משחק באוהקה? או שפשוט מכבי תל אביב חיכתה, נקרא לזה, לרגע הנכון, כדי לתקוף? היא הייתה שם כל הזמן, למרות שהיו רגעים שהרגשת שפנתניאקוס יכולה לברוח. יכולה לשים את הרגע ליד.
לי אין כרגע את הנתונים של המתפרצות במשחק הזה, אז אני לא יודע. אני יכול להגיד לך שבתחושה שלי, מכבי תל אביב יכולה לשחק בקצב משחק יותר מהיר ממה שהיא שיחקה היום. ומשחק ההתקפה של פנתניאקוס, כן, היה משחק שהלך פנימה ושחט טיפה את השעון. ואני חושב שאלה חדשות רעות מאוד להתאמן. כי פנתניאקוס ברמה התקפית היא באמת, היא הגיעה לדברים שהיא רצתה, היא קיבלה משחק בכלל לא רע של חואנצ'ו הרנן גומס.
בכל האספקטים שלא קשורים לקליעה.
לא משנה, אתה יודע, בדקות שלו קרו כל מיני דברים לא רעים. היא קיבלה את סלוקאס במשחק של דאבל דאבל מפלצתי. היא קיבלה את גרגוניס, אתה יודע, הוא עשה 3-8. אוקיי, אתה יודע, לא בעיה. לא בעיה, היא קיבלה יותר ממה שהיא רגילה לקבל מוילדוסה. ואז באמת, שאלת קנדריק נאן. אני חושב שאתאמן, מעבר להצהרות המטופשות שהוא מפזר כמו בדרך כלל, הולך הביתה היום בהיסטריה. הוא יכול לפקוט כמה שהוא רוצה על השתי שריקות שווייד בולדון קיבל. בסדר, אתה יודע, זה הדברים שאתאמן עושה.
הייתה לפחות, אתה יודע, שרקות אותה שריקה פעמיים.
אותה שריקה פעמיים. פעם אחת פשוט תקנו את זה באמצעות המוניטור. אגב, אתה יודע, לתדמתי, כלומר, זה שהשחקן עם המדד יעילות הכי גבוה במכבי תל אביב הוא וייד בולדווין, ביחד עם ניבו, זה מפתיע. אני חושב שפנתניאקוס הייתה נטולת רעיונות בכל מה שקשור למה עושים מול מכבי תל אביב כשהיא מתחילה לרקוד. אתה יודע, הריקוד היום בא לידי ביטוי בשלשה של קולסון, כדור הולך פנימה לבולדווין, שזה מהלך הפוך ממה שאנחנו רואים בדרך כלל, גב לסל, חסימה בצד החלש, מוסר את הכדור על האוטומט. אתה יודע, אם אתה עוצם עיניים, אתה נזכר בניקולה וויצ'יץ' מקבל את הכדור עם הגב לסל, מוסר את הכדור על הרצפה, ודרק שרפ מקבל את הכדור אחרי שהוא עולה על חסימה מהצד החלש. מכבי תל אביב, קבוצת התקפה פשוט מטורפת. אתה יודע, זה נראה לנו כמובן מאליו שמשחקים עם ריברו, ועם זה, ועם ווב, ועם כל... עזוב רגע, בעצם אני אשכח מווב. ריברו, קליבלנד, לא יודע מה, והדברים דופקים. והמהלך השני הכי חשוב במשחק, הכדור מגיע לתמיר בלט, הוא מגביע, וניבו נוגח עם הברך. זה מהלך של פיינל פור אולי.
בעיקר אתה מרגיש, אתה מרגיש שיש... גם בתוך מכבי תל אביב, חושבים את זה מתוך מכבי תל אביב, אתה גם רואה את זה במהלכים. יש איזשהו ביטחון כזה במה שמכבי תל אביב עושה. זה לא אומר שהם ינצחו בסדרה הזאת.
לא.
זה בכלל לא רלוונטי. אבל היא כן...
קצת רלוונטי,
לא, אבל אני אומר,
קצת,
היא כן, כן מאמינה, וכל שחקן יודע כרגע מה... אתה יודע, אפילו לורנזו בראון, שהיה כמה, קיבל ביקורות מפה ועד אתונה וחזרה, ובסוף כל היה עשר הניצחון.
זה לא רק גם את השלשה שלפני זה.
הוא עושה מהלכים גדולים. וייד בולדווין נפצע. הכל עליו. כן, אין בכלל, אתה לא מרגיש שום דבר. תמיר בלט עולה מהספסל לצידו של לורנזו בראון. אתה לא מרגיש שיש איזושהי ירידה דרסטית במשחק של מכבי תל אביב. ראינו את זה לאורך, גם בפעם הראשונה שהוא נכנס.
שמענו את השידור, והיו רגעים שפתאום בולדווין, בראון מאבד את זה, כולל העיבוד המסורתי שלו ברבע שלישי בכדרור. ופתאום אתה אומר, אוקיי, רגע, הנה מונקו, ועוד פעם הוא נחנק מול הפיזיות וכל הדברים האלו, ועוד את קאטה שאומר לו, עזוב, תישאר. אני לא מחליף אותך, לא, זה לא מעניין, זה שלך, והוא יצא מזה בכוחות עצמו, לורנזו בראון. אלה עוצמות של קבוצה גדולה, של באמת של קבוצה גדולה, שבאמת הגיעה לפרקה, יודעת מה היא רוצה מעצמה, כמו שאתה אומר. אני חושב ש... תחשוב על זה, זה לא היה... ג'ון די ברטולומיאו משחק 3 דקות. רומן סורקין נזרק רק כשאין ברירה וקצת בעיית עבירות בתוך הרבע השני, שהיה רבע מאוד מבולבל ובעייתי של מכבי תל אביב. ועוד את קטש... תשמע, אנטוניוס קליבלנד. אנטוניוס קליבלנד היה שחקן גמור במכבי תל אביב.
סוף רוטציה.
סוף רוטציה, נכנס רק כשאין ברירה, ועדיין עוד תופס את הראש כשהוא נכנס לשחק. אז תראה, אז הוא משחק 17 דקות, 5 נקודות, אוקיי, בסדר. הולך לקו, לוקח 5 כדורים חוזרים, מבצע 3 עבירות, נותן חסימה מטורפת ברגע הכי חשוב מבחינתי, ברגע של ספק מומנטום, חוסם את, את פילדוסה, אם אני לא טועה? לא, אני טועה. מחצית שנייה, okay. חוסם את מישהו, אוקיי, okay. okay. בסדר, אני שידרתי הרבה היום, אני זה. חוטף פעמיים, ותחשוב על כל הקאמבקים של מכבי תל אביב, בעת האחרונה, כולם עוברים דרך קליבלנד.
אני שם את החטיפה שלו בסוף בצד, כי בסוף סלוקס מסר לו את הכדור, אבל עדיין היה צריך להיות שם.
מה הגאונות במהלך האחרון? מי שהיה ליד סלוקס היה לורנזו בראון. ולורנזו בראון עשה את הדבר הכי גדול, הוא פשוט זז. וזה בלבל את סלוקס. הוא הלך נגד הכיוון והרגיש לו בנוח, נראה את זה מחר בטור, ומסר את הכדור לכיוון הנכון. דווקא סלוקס.
כן, זה סלוקס, אתה אומר, אמרתי לך את זה, ראינו את המשחק ביחד, אמרתי לך, בוא נזכר במשחק הראשון של העונה, נגד אולימפיאקוס, גם הייתה לו איזו טעות קריטית, ומסירו את המשחק שם. עכשיו, הוא לא, הוא היה מדהים היום סלוקס. זה לא קשור. מי שעוד היה מדהים היה בונזי קולסון. רבע אחרון, 10 נקודות, 3 גדולות. גם ברגעים שהיו למכבי תל אביב בעיות, נזכר עודד קטש, או נזכרה מכבי תל אביב, שיש לבונזי קולסון יתרון גודל על מי ששמר עליו, והוא לקח אותו לסל פעמיים, ואז ראינו את התמן מנסה להגיב. ברגע שהתמן התחיל לנסות להגיב למה שמכבי תל אביב עושה, יכול להיות ששם בעצם... קצת המטוטלת נעה לכיוונה של מכבי תל אביב.
אנחנו מדברים הרבה על זה שאתאמן הוא מאמן מקובע בכל מה שקשור לחילופים. אני הולך איתך לגמרי, היום אתאמן עשה דברים לא אתאמנים בעליל.
הרוטציה הייתה רחבה מאוד.
קלייצקיס, בסדר, אוקיי, חסם שם איזה כדור ולא יודע מה. אנחנו
נמשיך לשחק ברבע האחרון.
מה הוא עושה על הפרקט? עכשיו, קנדריק נאן, וזה גם, שוב, זה אתאמן קלאסי, אתה מזהה שהשחקן לא זה, אתה אומר לו, ניפגש מחר באימון, אתה מיציתי אותך, חמודי. וקנדריק נאן נשאר על המגרש, קנדריק נאן היה השחקן השישי היום של מכבי תל אביב. בעיניי אתאמן טיפה נלחץ, אתה יודע, היו דקות מיותרות לגמרי של פאפה פטרו.
זה היה, הוא נכנס כדי לשמור על בונזי קולסון, פאפה פטרו.
בסדר גמור, אבל יש עם זה בעיות אחרות. אגב, בונזי קולסון, וזה באמת מעניין, כשעודד קטש הולך בהגדרה לסמול בול, במשך דקות מאוד ארוכות, אתה כאילו מאבד את היתרון שיש לך עם בונזי קולסון עם גב לסל. כי אז במקום מקבל את גרגוניס או את כל החבר'ה האלה, הוא מקבל את הארבע, הוא מקבל את חואנצ'ו, הוא מקבל את זה, אבל אוקיי, אבל הוא כלל חואנצ'ו. הוא כלל חואנצ'ו.
הסמולבול הזה, אגב, הביא להמון, אתה יודע, אנחנו בתוך סדרה, גם מסתכלים על דברים שפחות טובים למכבי תל אביב, הסמולבול הזה הביא להמון בעיות עם מתיאס לסור, החילופים האלה. כל פעם הוא מצא לעצמו פתאום את לורנזו בראון על הגב בתוך הסל, אוקיי, וזה משהו שהוא יכול להסתדר איתו בלי שום בעיה כל יום בשבוע.
ניהלנו את השיחה הזאת בתחילת הרבע השני, כשמכבי תל אביב בהרכב 3 הרכזים שלה, עם תמיר בלט לצידו של ביבי, ובונזי קולסון בעמדה מספר 4, וזה היה רבע רע מאוד של מכבי תל אביב, היא ממש הלכה לאיבוד בהתקפה, ובהגנה אחרי רבע ראשון שהחזיקה מעמד עם לסור, זה היה רבע שכבר לא היה לה מה לעשות. עכשיו, אני רוצה לדבר על ניבו. המכנה המשותף של חלק משמעותי מהמשחק היום עם המשחק מול בסקוני בפליין היה שהקבוצה היריבה שמרה מצוין את הרול בפיק אנד רול, את הגלגול של ניבו, התכווצו עליו, הוא לא היה חלק ממשחק ההתקפה חוץ מאופנסיב ריבאונד בחלקים הראשונים שלו. אוקיי, אולי קצת היה אחר כך עם אותו אליופ, וזה טוב למכבי תל אביב. כלומר, האימה הזאת שמגיעה בכל מה שקשור לאיך מטפלים בג'וש ניבו, הקבוצות היריבות, חושבים עליו כל הזמן, על הפיק אנד רול, על הגלגולים, על התזמונים, על ג'יי קוין שזז מצד לצד כדי לייצר לו את הנתיבים, זה עושה שמות.
זה עושה את החיים יותר קלים, אתה יודע, בצד שני ראינו את זה עם מרקוס האוורד, אתה כל הזמן, אתה יודע, שם לב רק אליו, ואז פתאום מישהו אחר יכול לקחת את הכדור, לא עבד נגד מכבי תל אביב, כן עבד נגד בולוניה, גם לא עובד עכשיו נגד ריאל מדריד, בזמן שאנחנו מדברים. אבל שוב, אז אתה יודע, זה לא שמכבי תל אביב שיחקה פה איזשהו משחק מושלם, זה לא משחק שלא ראינו ממנה השנה, ראינו משחקים יותר טובים במכבי תל אביב.
כן, אבל 28 נקודות רבע רביעי.
אין ספק שהיא עשתה פה מעל ומעבר מבחינתה, נתנה פה את עשתה את העבודה ברבע המכריע, הגיע גם לורנזו בראון, גם בונזי קולסון, עלה תמיר בלט עם המסירה הזו לג'וש ניבו. ושוב, הפציעה של וייד בולדין זה היה מצב שאתה אומר, תופס את הראש ואומר, אוקיי, לוייד בולדין כבר הייתה פציעה השנה ששירה ערך אחורי, מכבי תל אביב מודיעה באופן רשמי שהוא סובל מרגישות, והוא בספק למשחק מספר 2. עכשיו, עוד פעם, כן להאמין, לא להאמין, משחקים פסיכולוגיים, אתה יודע, אתה גם שם...
שמענו את בולדווין עצמו, או בולדווין אומר לרסקין, סיום המשחק, אני משחק.
בסדר גמור, אנחנו מכירים פציעות בשרירך האחורים, פציעות מאוד טריקיות.
גם בולדווין מכיר.
נכון, לא נראה, אבל זה פציעה מאוד מאוד טריקית. אתה יכול להרגיש עכשיו בסדר, תבוא מחר, יגידו, אוקיי, זה יותר מטוויק, זה ממש מתיחה. ואז לא משנה כמה הוא ירצה, הוא לא יכול לשחק.
אתה יודע מה זה הולך לעשות אולטרסאונד עכשיו בבית חולים יווני? מי שעושה לך את האולטרסאונד עכשיו זה התאמן, הוא הטכנאי.
הוא מותח לך את השריר עוד
הוא
יותר.
הוא מוציא הודעה שהוא קרא עכשיו את שריר הארבע הראשי או משהו. זה אגב, הצד השני של העניין של ניבו, זה איך מכבי תל אביב שמרה את לסור, אגב, במחצית השנייה, אז נכון, לסור היה פנומנלי, אבל פנתינייקוס לא הרימה יותר את הזריקות האלה מחוץ לקשת. כלומר, הטעויות שראינו עם האוברהלפ, עם האזוריות, יש פה אלמנטים טקטיים שמכבי תל אביב עשתה הגנתית יותר טוב בחצי השני.
אז בוא באמת נשאל, אם יכול שקאטה שמר לעצמו, מתיאס לסור לא ינצח אותי. אני הולך עליו, שוב, למעט באחד המהלכים האחרונים שראינו את העזרה שמגיעה, ובאמת לסור מסר את הכדור פתאום החוצה, רוב הזמן נשאר באחד על אחד מול איזשהו מגן, נמוך, גבוה, לא משנה מה, בלי עזרה, לא נותנים, אתה יודע, את הזריקות האלה מחוץ הקשת כמו שראינו במחצית הראשונה. יכול להיות שברמה הטקטית, זה מה שקאטה רצה.
אז קודם כל היו דברים שונים במהלך המשחק, לא רוצה פה כאילו להגזים עם העניין הזה, אבל שחקנים שונים במכבי תל אביב שמרו אחרת את מהלכי הפיק אנד רול, ובוא נגיד שמכבי תל אביב התמקדה מאוד, או התמקדה יותר בלסור במחצית הראשונה, פחות... נקרא לזה ב-15 דקות של המחצית השנייה, אבל אז, אם אתה זוכר, יש את המהלך, שאם תרצה, אני אמצא לך עכשיו בפליי ביי פליי, שהכדור מגיע ללסור ויש טרפ ועיבוד כדור. היו שני עיבודי כדור כאלה של פנתינייקוס בחלק החשוב של המשחק, פעם אחת של מיטוגלו שחוטף טרפ בצד אחד, ופעם שנייה עם לסור, וגם לסור מחטיא איזה שני מהלכים בסוף, אחד מהם פאול שלא נשרק, ואחד מהם לא פאול וגם לא נשרק. אז באמת ראינו תוכנית משחק שמשתנה. אני לא בטוח שגם לעודד קאטה שיש עכשיו clear thought מה הדבר הנכון מול פנתינייקוס, הוא יודע אבל שאיך שאתה לא מסובב את זה, זה סלוקס. זה סלוקס. סלוקס היום לחץ חזק מאוד הגנתית בתחילת המשחק, ונכון שהוא רגיל לשחק הרבה מאוד דקות, אבל הלחץ ההגנתי הזה הוא קצת חריג עבור פנתינייקוס, ולדעתי זה טיפה פגע בו בסוף. למשחק השני לא יהיו לו שום בעיות של רגליים, מכבי תל אביב תצטרך לשחק כדורסל פנומנלי כדי לנצח את זה.
זה, תודה, אם אנחנו כבר מסתכלים על משחק מספר 2, אז מכבי מובילה 1-0. אפשר לומר שלכאורה היא עשתה את שלה, אוקיי? מצד שני, אין לה בית.
אין בית, מבחינתה היא צריכה לנצח את המשחק הבא.
היא לא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו העברנו את ההכרעה ליד אליהו, אנחנו נבוא ובעזרת הרוחות של יד אליהו ננצח פה שני משחקים.
מה גם שזה לא עבד עם מונקו.
נכון, זה לא עבד עם מונקו. אתה יודע, אפשר להגיד, אני לא בטוח שפנתינייקוס הזו יותר טובה ממונקו של שנה שעברה.
לא, היא גם יותר נוחה למכבי תל אביב.
דיברת על זה בפעם, בפודקאסט הקודם, באמת אמרת שאם יש מאצ'אפ, וראינו את זה היום, אתה יודע, באמת שמכבי תל אביב צריכה להתמודד כמעט עם כל מה שפנתינייקוס זרקה לעברה, ובצד השני זה לא היה ככה, לפחות לא ברבע האחרון. אז אתה מסתכל על משחק מספר 2, ואתה אומר, יכול להיות שגם מכבי תל אביב יש לה את הלחץ הפנימי הזה של, אוקיי, אנחנו זוכרים מה קרה בשנה שעברה, בואי ננסה לעשות 2-0 באתונה. מזה כבר קשה להאמין שבאמת מישהי יכולה לחזור. ראינו את
אלא אם כן,
ראינו
כן,
את
כן.
המדיד עושה את זה בשנה
שעברה. לסור, אתה יודע.
נכון, לסור היה שם, אבל בצד המפסיד.
כן.
המשחק השני יום חמישי, 9:15. אוף! יום ישראל, איזה משחק. אתה יודע,
אנחנו יכולים לקבל אותו כדור, קשה לי להאמין שאנחנו נראה. המשחק השני אמור להיות קצת יותר מכות, אני חושב.
התחיל מדהים המשחק, רבע ראשון מעולה. כן. הרבע השני והרבע השלישי לא היה בהם כדורסל גדול.
כן, אבל היה.
היה. זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה אמור לקבל בפלייאוף היורוליג. שוב, במשחקים כאלה, איפה שאנחנו יודעים, אתה יודע, באתונה, בקובנה, לא משחקים כרגע, אבל אני אומר, בבלגרד, איפה שבאמת, ובאצלנו, במדריד, היו היום 5,000 צופים.
כן.
זה מביך. זה אולם של הרבה יותר, יותר מ-10,000.
זה לא יאמן הדבר
הזה. אתה יודע, וזה אוקיי, זה מדריד, ועוד בדרבי ספרדי, אבל בסוף, אוקיי, זה כדורסל במדריד. יהיה מלא, אם זה יהיה ברצלונה, אבל בסקוניה כנראה לא משכת קהל, והם גם מאוד מרגישים בנוח עם עצמם, שהם הולכים לנצח את הסדרה הזאת.
אתה אמרת לי,
כן.
כשאנחנו היינו בשלבי הגישושים לקראת ההצטרפות לפודקאסט,
כן.
אני ממציא מה שאני אומר עכשיו, זה לא באמת נכון. אתה אמרת לי, תשמע, אל תשכח, ספיק אנד רול, אנחנו אוהבים כדורסל. לא אמרת לי, כי זה מובן מאליו. תשמע, אני אהבתי היום כדורסל.
זה העניין.
איזה כדורסל.
זה היה כיף, זה היה משחק טוב. היה באמת משחק טוב של כדורסל, משחק שראוי לפלייאוף, בטח לפלייאוף היורוליג, ראוי ליריבות הזו, בין פנאתינייקוס למכבי תל אביב. יש לנו את הרפרנסים לסדרה הגדולה ההיא. ומכבי תל אביב אומרת, אוקיי, עשינו 1-0, זה אצלנו, אנחנו, יש את כל הקלישאות, קשה לנצח את אותה יריבה X פעמים בעונה.
יותר קשה לנצח 3 פעמים או 4 פעמים?
לא.
או 5 פעמים?
בדרך כלל זה אחרי שניצחת פעמיים בעונה הסדירה והגעת לפלייאוף, אז זו בעיה.
תראה, מדברים בדרך כלל על sense of urgency. כמובן שפנאתינייקוס תגיע מחר, מחרתיים, למשחק עם sense of urgency מטורף. אין לזה, אוקיי, אז היא תגיע עם sense of urgency, היא יודעת כבר שני דברים, אחד, שזה לא מספיק לבדו, דבר שני, שאתה יכול להוביל ממכבי תל אביב, אבל מכבי תל אביב חוזרת, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, קשה מאוד להרוג את מכבי תל אביב הזאת, ובאמת זה גם מבחן אופי לקבוצה החדשה הזאת של פנאתינייקוס, מכבי תל אביב היא כבר שנה שנייה, דיברת על מונקו, זה באמת יכול לעזור לה, אצל התאמן ברגע, כרגע הניסיון הוא יותר תיאורטי.
אז רק נסגור באמת עם הדברים של התאמן, שאנחנו רואים לפני כמה דקות, שהוא אומר, אנחנו קבוצה יותר טובה, מגיע לנו לעלות לפיינל 4, ואם לא נעלה לפיינל, לא, סקר, אנחנו נהיה בפיינל 4, אבל אם לא נהיה בפיינל 4, אני לא אהיה פה בעונה הבאה.
רגע, אגב, יש לזה השלכות מרחיקות לכת. אני אסביר. אם התאמן...
אני לא יודע אם אתה ציני פה עכשיו.
אם התאמן עוזב את פנאתינייקוס, ופנאתינייקוס מחפשת מאמן בכיר באירופה.
ויש מאמן בכיר כרגע
שאין לו חוזה. ויש מאמן בכיר שבמצב הזה הוא גם בפיינל 4 וגם אין לו חוזה. וגם אולי יכול להביא איתו נדוניה, כי יש שם כסף בלי, כמו זבל.
אתה טוען.
אני טוען שמכבי תל אביב אולי טוב לא להפיל לפיינל 4, כדי לא לאבד את קטש לפנאתינייקוס. יפה.
עשית פה דלתות מסתובבות נהדרות.
יפה מאוד.
שוב, משחק מספר 2. 9:15, יום חמישי, אתם תהיו בשידור מ-8:30.
8:15, 8:10.
8:10,
כן.
זאת אומרת, זה יותר משעה של פרי-גיים.
נכון, בקטנה.
כיף גדול,
כן.
כמו שאומרים.
כן.
ומעניין, קודם כל, באמת, שוב, בשביל זה אנחנו פה. בשביל הרגעים האלה,
האמת,
אנחנו כאן.
האמת, היו כמה ימים של כדורסל מצוין. ואני מדבר על המחוזות שלנו.
כן.
סיימנו עם יורוליג.
יש פינה היסטורית.
עכשיו היסטורית?
לא.
שיט. מותר? לא, אסור.
אתה גם בשידור ישיר עכשיו, בכלל.
סליחה.
אלה, אם יש אנשים שיכולים לעשות ביפ או משהו.
ילדים לכו לישון. אגב, מי שאיתנו עכשיו בשידור הישיר, וממש רוצה, אז הוא יכול
ב-DM, בזה. לשלוח, ואנחנו נתייחס.
לשלוח שאלות, ביקורות על עודד אלפרי, נגיד. אתם רוצים יותר עומק, יותר רוחב, יותר זה, אנחנו כאן בשבילכם.
אנדרים.
רגע, אני עושה שר, שנייה רגע.
עשיתי שר.
אני לא.
אוקיי, זה היה כדורסל טוב, ואני מניח שאתה מתכוון בעיקר למשחק של חולון נגד ירושלים.
היה משחק כיף.
כן, היה משחק...
לא טוב, כיף.
גם היה טוב לפרקים.
לפרקים.
אוקיי? היה בו את כל מה שצריך בשביל, אתה יודע, משחק, גם עם יריבות שאנחנו מכירים, אבל לא חרגה מגבולות הטעם הטוב.
אתה יודע מה? לא יודע. מה זה? פשוט הטעם הטוב שלנו כבר מאוד השתנה.
אנחנו בבעיה שאין אלימות,
לא יודע, כשאנשים שם בקו הראשון של הזה לקראת הסוף.
אבל זה משהו שקורה כל הזמן בכל, אין לך מה לעשות עם זה. זה משהו שאתה צריך להתמודד איתו. גם הקבוצות היריבות יודעות את זה. שם את זה כרגע בצד. אבל היה שם סיפור, המשחק קריס ג'ונסון, אוקיי, רגע לפני המשחק, מתפרסם שהוא תובע בכלל את הפועל חולון, ואז לא עושים לו טקס, ואז כל הסיפור, וזורקים עליו כסף.
אגב, אני לא בטוח שקריס ג'ונסון הוא זה שטבע את חולון. כלומר, אני שווה בדיקה, אבל לדעתי ההפך.
חולון טבע את קריס ג'ונסון?
לא יודע, על פי פרסומים, אני לא ראיתי את כתב התביעה, אבל כך שמעתי.
זה לא קשור לכדורסל.
לא.
אבל זה קשור, זה היה כאילו הדלק למשחק הזה.
כן.
ובכלל, אתה יודע, שתי קבוצות עם מאזן זהה, מקומות 4 ו-5, סביר להניח שאלו המקומות שבהן הם יישארו כבר עד לסדרת רבע הגמר, אלא אם כן תהיה פה התפרקות של חולון, כי כרגע היא זו שהפסידה. זאת אומרת שאנחנו משחקים בכלל גם על סוג של ניסיון להגיע ליתרון ביתיות בתוך הסדרה הזאת של הארבע נגד חמש.
כן.
למרות שכל קבוצה ניצחה פה במסגרש החוץ שלה, אז גם זה, אתה יודע, זה משהו שאולי הוא לא הכי חשוב. אבל היו פה באמת כמה דברים בתוך המשחק. חולון פותחת מעולה. מעולה, נראה את רבע ראשון, פנטסטי, קרנבל, ריקודים, כמו שאתה אוהב לומר. לאט לאט ירושלים חוזרת בעזרתו האדיבה. אני עושה פה תקציר מאוד קצר של המשחק הזה.
בבקשה.
זוסמן, רבע שני מדהים, הגנתית.
זה גם... לא רק רבע שני, לא, מדד אומר, זה משחקו הטוב בקריירה.
ברבע שני היו שם רגעים, אתה יודע שהוא היה נראה כמו שיחק בשביל עוד ארבעה שחקנים, יחד
נכון,
איתו.
נכון.
ואז עוד פעם, ואז ירושלים בורחת וחולון חוזרת, ספידי סמית באחד המשחקים הגדולים שראינו ממנו עם שמונה שלשות, חולון, תמיד אנחנו ראינו אותם הרבה ב-BCL השנה, אסור להספיד אותה, שתי שלשות, חוזרת, זה, בסוף ירושלים מנצחת את המשחק הזה בתקציר מאוד מאוד, נקרא לזה מקוצר, אבל אצל ירושלים, אני חושב שגם, אתה יודע, כמו נקרא לזה בעידן ג'יקיץ', כשהיא שומרת, קשה נגדה, והיא שמרה לפרקים, לא במחצית הראשונה, בעיקר במחצית השנייה, לפרקים היא שמרה, וזה עזר לה.
שמע, בוא, ברשותך נתחיל בזוסמן, אוקיי?
בסדר.
מדד 35.
מדהים.
סי קריירה. לדעתי היו לו שם עוד כמה, לפחות עוד סי קריירה אחד.
אולי בריבאונדים? חמש חטיפות?
אני חושב, חטיפות בוודאי.
חמש חטיפות, תשעה ריבאונדים, 19 נקודות, מדד 35. זה מה שהוא עשה
במשחק. קודם כל, לגבי החטיפות, אתה יודע, הלכתי והסתכלתי עוד פעם ברמת הפילוחים, יש... תראה, יש חטיפות ויש חטיפות. יש מצב ששחקן נופל לידך, אתה לוקח את הכדור וזו חטיפה. כמו שריבאונד היום, ריבאונד בכלל זה, בוא נגיד, זה מדד לפעמים כל כך מטופש. כי אתה עומד באיזשהו מקום, כמה שחקנים נלחמים, ויש לך את הגבוה שלך שנלחם וזוכה ולוקח את הכדור ועודף אותו לכיוון שלך, ואתה תופס, ואז הריבאונד נפסק לטובתך. זה בולשיט. עוד פעם טעיתי. זו עיוולת, עודד הלפרין, זו עיוולת.
בגלל שאמרת, אוקיי.
זו עיוולת.
אבל אם אתה עושה ריבאונד התקפה שמנצח את המשחק.
אוקיי, אז שני דברים. קודם כל, שני ריבאונדים בהתקפה, גם הראשון וגם האחרון, של מצבים של טיפ, שבהם הוא גם חותנה ללא כדור. אגב, הפועל ירושלים נע לפרקים מצוין ללא כדור. מנצל שם בעיית תקשורת בניב משגב ונתנאל ארצי, חותך, ואז משלים. אגב, חמש חטיפות, באמת סי קריירה, או סי עונתי, רגע, תכף. חמש חטיפות, כן. תשעה ריבאונדים זה סי עונתי, לא סי קריירה. מעבר לנקודות, בוא גם נפלח את הנקודות שלו. דרייב אחד מהבייסליין לכיוון הטבעת, שזה מקום, אולי המקום הכי מרתק מבחינת יובל זוסמן, כי שיחות עם כל מיני אנשי כדורסל, כולל המאמן היום שניצח את התאמן, אומר יובל זוסמן אצלי רכז. רכז.
שמענו אותו אומר את זה מהתחילת הקריירה שלו.
רכז, 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 רכז. לא, זה כבר לא יקרה.
לא יכול.
לא יקרה, זה לא משנה. הרכבת יצאה מהתחנה. אבל יש הבדל בין לעמוד בפינה, ב-3&D ולזרוק, ולפעמים זה נכנס ולפעמים זה לא נכנס, לבין להיות אסרטיבי ולעשות עם זה דברים. והחדירה הזאת על הבייסליין, היא עשתה לי נעימי.
היו לו כמה חדירות, שמאלה.
שמאלה?
הלכים שמאלה.
אתה יודע מה, זה פחות מרשים אותי, כי ברמת הטכניקה, למי הוא צריך להוכיח? מה, אנחנו לא יודעים שהוא יכול ללכת לשני צדדים?
זה לא קשור קודם כל הוא צריך להוכיח את זה כרגע גם לנו.
הוא צריך להוכיח שהוא רוצה.
שהוא לא מוותר. הוא כל הזמן רצה.
לא, שהוא לא מוותר. לא היה לך רגעים שהרגשת שהוא מוותר?
לא יודע אם מוותר, אבל הרגשתי שהוא לא היה שם. שמשהו ישב עליו. אבל התחושה היא שבשבועות האחרונים...
יכול להיות שזה קשור ל...
קשור ליונתן אלון אולי?
יכול להיות.
לא הסתדר לדעתי עם ג'יקיץ', היה לו קשה שם בתוך הסיטואציה
הזאת. לא
הסתדר
בכלל, לא עם ג'יקיץ' ולא עם קורנליוס.
וזהו, וקורנליוס היה תמיד הפייבוריט של ג'יקיץ'.
נכון.
עכשיו, השתנתה היררכיה בפועל ירושלים. יובל זוסמן הוא הישראלי, הוא בשלוש או בשתיים, לא משנה כרגע מה.
ולא משנה מי עולה בחמישייה.
לא, אבל הוא עולה בחמישייה.
לא משנה מי עולה בחמישייה, עדיין נראה לי שהוא קפץ מדרגה.
וגם הוא יותר טוב עכשיו. הוא ב-13 נקודות הממוצע, ב-3 המשחקים האחרונים.
לא נעים לי להגיד, הוא יותר טוב נקודה.
אין בעיה.
ביום הכי רע שלו הוא יותר טוב.
אבל הוא לא הראה את זה.
נכון.
היה גם זוסמן, קיבל השנה המון ביקורות מוצדקות, ועכשיו שצריך להחמיא לו, הוא גם צריך לקבל את המחמאות, כי באמת, כשירושלים מסתכלת על עצמה ומה יש לה להציע, אז יובל זוסמן, לפחות מבין הישראלים שלה, בטח שאוס בלייזר אתה יודע, היה לו אירוע עניין במשפחה, אז הוא לא שיחק. אז זה משאיר את זוסמן כבורג מאוד מאוד משמעותי, כי הוא גם יכול לסגור כמה עמדות, ויכול למלא כל מיני תפקידים, וכשהוא פתאום גם מתחיל להראות דברים בהתקפה, שהם יותר מלעמוד בפינה ולזרוק, הפוטנציאל הוא בלתי נדלה.
אני מסתכל עכשיו ברבע הראשון, סלח לי שאני גונב תוך כדי, אני מסתכל פה על פיק אנד רול שלו מימין שמאלה, כשהוא לוקח את ניב משגב, אתה יודע כמה פיק אנד רולים יובל זוסמן עשה שיצא מהם משהו השנה? לא נעים לי להגיד לך, לא נעים לי גם להגיד שאם יובל שומע, אני יודע שהוא מאזין, או לפחות פעם מאזין פיק אנד רול, אבל המהלך ברבע השני, שהוא לוקח את דרו קרופורד, לדעתי, לוקח את דרו קרופורד, רגע, אני אראה את זה עוד פעם, שאני אראה שאני לא יצאתי נגר.
בעצם אתה רואה עכשיו את המהלכים באינסטאט? זה מה שאתה עושה עכשיו?
כן, זה מה שאני עושה. אוקיי. אני גונף.
עכשיו, בניגוד למחברת של ג'ובה, זה כן. בעצם ההתפתחות שלנו כפודקאסט, לארזמן יש לו בעצם מערכת פנימית, שרק הוא היחיד בעולם שיכול להיכנס אליה.
מה זה היחיד בעולם?
ואז הוא רואה את כל המהלכים רגע לפני שהם קורים בכלל.
בדיוק. אני מספר לזוסמן מה יקרה. אז בכל מקרה, לקח שם כל כך יפה את דרו קרופורד, ודרו קרופורד הוא קליינט קשה. לקח אותו שם, והמשחק הזה באמת, באמת, אנחנו כדורסל ישראלי, נכון, זה נוטע בי איזושהי תקווה, כי היו רגעים במהלך השנה הזאת, שלמרות גילו הצעיר של יובל זוסמן, חששתי מתקדימי עבר, של שחקנים שכמלים ונגמרים, וזה הוכיח לי שזוס לא נגמר, לא נגמר.
אז זוסמן זה חלק אחד משמעותי במשחק הזה?
כן.
אנחנו מדברים פה ברמה הפרסונלית, ספידי סמית, 8 שלשות, מדהים. כשספידי סמית בא לשחק, זה כבר משהו שאנחנו רואים אותו במאה שהגיע לפה לירושלים.
עכשיו תראה, מה התוכנית משחק ההגנתית נגד ספידי סמית, הרכז היחידי, כמובן?
לכאורה אתה נותן לו לזרוק.
אז קודם כל, שרפי, עמית שרף, מתחיל, כמו שהוא עושה בלא מעט משחקים, מתחיל עם שומר גדול עליו. נתן אל הארצי ושוט. הם אלה ששומרים עליו במהלכים הראשונים. מה זה במהלכים הראשונים? מחצית ראשונה, זה מה שקורה. ועליהם, על הפרצוף שלהם, על הרבי, על ארצי, וזה הוא דופק את השלשות.
שלשות קשות.
קשות בפרצוף. עכשיו, חצי שני, אז הוא קיבל, בחלק מהמבטים הוא קיבל איש קצת יותר קטן, או שהוא מקבל בפיק אנד רול איזושהי התייחסות משומר גדול, והוא דופק אותם.
אז מה אפשר לעשות נגד זה?
אוקיי, אז אתה יכול להוציא את הכדור מהיד שלו.
יש רק אחד כמוהו.
אתה יכול להוציא את הכדור מהיד שלו, אני גם... אבל זה מפחיד לעשות. בטח כשאתה רואה שהשחקנים שמהצד הולכים ונכנסים לעניינים, כל הזוסמנים האלה, שאתה אומר, אוקיי, אולי הוא הפרייר, לא פרייר.
קריס ג'ונסון פתאום נכנס לעניינים, כמה שלושות ברבע השלישי?
קריס ג'ונסון. קודם כל, אגדה אורבנית,
כן.
האם קריס ג'ונסון קולע מהפינה יותר טוב משהו קולע מהזה?
לא בטוח.
ברור שלא.
בטוח שלא.
העונה...
אגב, את זה גם אתה יכול למצוא באתר הזה שלך, שהוא רק שלך.
אנחנו כבר ראינו בזה.
נכון.
אז קודם כל, זאת עונת הכלי הכי טובה של קריס ג'ונסון.
בפינה ולא בפינה.
בכלל. והשנה הוא כמובן זורק הרבה יותר מהפינה, אבל הוא קולע מהפינה באחוזים יותר נמוכים מאשר שהוא קולע מהווינג, יענו מהחצי פינה.
45 מעלות.
כן. מהאמצע אגב הוא לא קלע אף שלושה עונה.
הוא לא נמצא שם בכלל.
אז איך יקלע? לא, זה רק פעם אחת.
כן.
אתה יודע מה, אני באמת חושב שזה נכון לנתח את המשחק הזה מהזווית הפרסונלית. כי אני חושב שהפרסונות פה ניצחו את המשחק, אני חושב שספידי סמית ניצח את המשחק, קריס ג'ונסון ניצח את המשחק, זוסמן ניצח את המשחק, ועל זה עודד אלפרין, אני רוצה לתת קרדיט ליונתן אלון. כי טקטיקה...
המאמן.
הוא המאמן?
כן.
בדקנו את זה? רגע, אני בודק באינסטט.
כתוב שהיה.
אלון עולה ארצ'יק. לא.
שאלה, ארצ'יק ויונתן אלון שווה אלון עולה ארצ'יק.
נכון.
אוקיי. אז זה נחמד לי.
טוב לך עכשיו?
בשעות האלה זה הדברים שאני מגלה.
הבנתי. מאמן. אתה לא באת אף פעם להופעות שלי, אבל אנחנו נסגור חשבון בהזדמנות. אולי נעשה ביחד, אגב, עכשיו.
חד משמעית זה הולך לקרות.
אוקיי. יש לי טייק שלם על זה, שאנחנו מודדים מאמנים לפי הדברים הלא נכונים. כי קודם כל מאמן צריך למדד אך ורק בניצחונות והפסדים. ברור, כל השאר זה קשקוש. כל השאר זה כל מיני פריקים מטומטמים כמוני שמחפשים ביוטיוב תרגילים יפים. תרגילים יפים זה לא מעניין.
אתה נורא אוהב את התרגילים של סיטו אלונסו, כזה.
נכון, זה לא מעניין. או שאתה מנצח, עובדה, איפה סיטו אלונסו?
אגב, הוא מנצח עכשיו.
עכשיו,
במורסיה.
בסדר גמור, אבל הוא עדיין במורסיה. בסדר? הוא כבר היה מיועד יורוליג ממזמן.
נכון.
מאמן צריך להימדד לפי היכולת שלו לגרום לשחקנים לשחק טוב. אם אתה קלעת באחוזים גבוהים אצל המאמן הזה, הוא עושה משהו טוב. לא אכפת לי איך. והרקע הזה, אנחנו צריכים לדבר על זוסמן באמת. כי אולי משהו שם קרה, ויכול להיות שיונתן אלון הגיע בדיוק בתקופה הטובה. כלומר, הלך האיש, הגיע מי שאיננו האיש.
וגם הוא הלך.
כל מי שהיה מגיע, כולל יונתן אלון, אחרי ג'יקיץ' היה אוכל חצץ. ועכשיו הוא הגיע כשהקבוצה כבר...
קנצוריס היה ריבאונד והוא כבר אחרי.
בדיוק, הקבוצה הייתה על פי תאום. עכשיו הקבוצה הבינה מה לא מתאים לה. לא מתאים לה הקנצוריס ידה. אז יונתן אלון אמר, תראו, אני נעשה מה שהוא עשה, אבל עם פחות כללות.
צד השני חולון, 3 הפסדים רצופים. רמת גן, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, עוד 2 משחקים לסיום העונה הסדירה, משחקים יותר נוחים על הנייר, אבל נגד קבוצות שנאבקות על החיים שלהם, באר שבע ואילת. ואני חושב שהסיפור בחולון, מעבר לעובדה שעצוב, אנחנו מכירים אותה וראינו אותה הרבה העונה, יש לה ups and downs מאוד מאוד גדולים במהלך המשחק, היא יכולה פתאום, אתה יודע, דקות נהדרות רבע ראשון, ואז יש דקות שהיא לא מסוגלת לעשות סל, לא מסוגלת לעשות סל. ובסוף, למרות ההירואיות, אתה מנסה לחפש את הבן אדם הזה שיקח את הכדור ויעשה את המהלכים הנכונים עבור הפועל חולון.
אוה, על זה רציתי לדבר איתך.
וסי.ג'י. הריס לא נרשם, כמו שלא נרשם גם ברבע גמר גביע המדינה. ואני תוהג, אגב, בתוך כל הסיטואציה הזו, מהו תמהיל הזרים הנכון של הפועל חולון? יש לה עכשיו 7 זרים בסגל כשהיא רושמת רק 4. היא עוד לא, עמית שרף עוד לא החליט, חולון עצמה עוד לא החליטה מה היא רוצה לעשות ועם מי היא הולכת למלחמה הזו של, אוקיי, יש פה עכשיו משחק אחד בשבוע, מקסימום 2.
במיוחד בקו האחורי.
מה זה?
במיוחד בקו האחורי.
נכון, מה עושים עם סי.ג'י. הריס?
יופי. תראה, כשסי.ג'י. הריס נרשם, וזה היה נגד רמת גן, לא? נגד רמת גן, סי.ג'י. הריס נרשם? אני יכול לבדוק אם...
אתה יכול.
אוקיי. כשהוא נרשם, אז זה אומר שמקול ו... איך קוראים לו? דיאנדרי...
לא, ברנז עזוב, הוא בחוץ.
אז זה אומר שהם לא נרשמים. זה אומר שניב משגב, הוא מוביל הכדור היחידי, כי סי.ג'י. הריס, הוא יכול כדרר, אבל הוא לא יכול לרכז, נכון?
אוקיי, אבל גם תג'יר מקול הוא לא...
שנייה רגע, אז הוא לא יכול לרכז. אגב, הוא לא ממש יכול לקחת שחקנים באחד על אחד.
בתצורה הנוכחית שלו.
אוקיי, זה מה שיש, אתה יודע, זה it is what it is.
כן.
אז הכל על ניב משגב.
גם ככה הכל על ניב משגב.
אז אתמול... אתמול, שלשום, whatever.
לפני 3 ימים.
3 ימים.
חצות כבר.
אוקיי, אני לא יודע מה.
אתם שתקשיבו, תגידו מה, איזה יום שאתם רוצים, כי זה בזמן שלכם.
אז ניב משגב היה טוב, נכון? 13 נקודות, 12 אסיסטים.
פתח מעולה, וקצת נדעך עם המשחק.
אני חושב שהדברים שניב משגב מתבקש לעשות בקבוצה הזאת, הם לא הגיוניים. אי אפשר לשחק את הכדורסל האינטואיטיבי הזה, לשחק בדופק 4,000 ובהילוך 5 כל המשחק. אתה לא יכול. לא יכול. אוקיי, וזה מה שניב משגב מביא לשולחן. ניב משגב טועה בקבלת ההחלטות שלו, בקריאות של פיק אנד רולים. הוא טועה לו אחד, וזה עוד כשהוא רענן. וכשהוא עייף, הוא לא מסוגל. אז ראינו את הג'יר מקול בכמה מהלכים של וואו, ברבע הרביעי. אבל מדובר פה בשחקן מוגבל. עכשיו יש לך 2 אנשים שיכולים לחלץ את חולון מההצהרה הזאת, ואף אחד מהם לא בקו אחורי, לא משנה אם אתה רושם את סי.ג'י. הריס או לא רושם את סי.ג'י. הריס. אחד זה הרווי, שבוא נדבר גלויות. הוא פתח את הקדנציה שלו בחולון, יוצא, בצורה יוצא דופן, 4 משחקים מעל 20 נקודות. ומאז?
ומאז, אתה יודע, אף הוא מאירופה, גם הוא לא נרשם כמה משחקים, אני לא יודע מה הסיבה, לא מכיר מספיק את היחסים בתוך הפועל חולון.
יש שם ניסיון לייצר רוטציה.
פתח מצוין את המשחק הזה. יש לו יכולות שאני לא בטוח שיש להרבה שחקנים בליגה הזו בכל הקבוצות.
הנה, 4 משחקים...
התקפיות.
4 משחקים ראשונים, 21, 22, 21, 26. אני הולך איתך לסטטיסטיקה הכי טיפשית, על הנקודות. ומאז, 12, 5, 4, 13, 17, 12. במשחק מול הפועל ירושלים, הוא זורק וקולע פעם אחת לשתי נקודות. אני תוהה. באמת, אני תוהה אם אנחנו מפספסים פה משהו, גם בציוות שלו עם סמית.
זה משהו שלא הצלחנו לטעות על קנקנו מתחילת. גם ב-BCL זה לא עבד כל כך, וגם הוא היה פצוע, ואז הוא חזר, ולא הגענו לתמהיל הזה, נקרא לזה, או להשלמה הזאת של שניהם ביחד, כי למרות שעל הנייה, אחד משחק בחוץ, אחד משחק בפנים, זה
לא אמור להיות בעיה. הבעיה היא לא שם. הבעיה היא, החיבור ביניהם נוגע למה שקורה בקו האחורי, וגם נוגע לעניינים שקשורים, במה הוא מוכן לעשות, ועד כמה הוא מוכן להתלכלך, הרווי, בדברים שהם פחות נעימים לו. וברגע שאין לך אותו, ואין אותו במשחקים האחרונים, בסדר, הוא פתח מדהים, בוא נדבר על החיים האמיתיים, לא מה שקרה שם, ושון דאוסון. זה...
אגב, מהרגע שדאוסון חזר...
מפסידים.
כן, כי גם משהו נפגע להם בהיררכיה. כי פתאום שחר אמיר, שהיה מדהים... הוא לא יכול לקבל את הדקות האלה.
אז אם כך, חולון נשארת עכשיו, תלך איתי רגע.
כן.
המהלך היחידי שיש לחולון למכור כרגע בהתקפה, זה הפלשים האלה, התנועה ללא כדור, של נתן אל ארצי וכולי, שנכנסים לתוך הצבע ותופסים שם את ספידי סמית. והם עושים את זה מצוין, אגב, הם עושים את זה הכי טוב בליגה, הכי הרבה פוסט-אפים בליגה, הכי הרבה מה שאתה רוצה בליגה, עם אחוזי הצלחה מצוינים. אין לחולון את המהלך הזה, שאתה אומר, אוקיי, ניב מסגב מדהים, עוד פעם, אני לא לוקח, תשמע, לא חשבתי לרגע, וזה עליי, שניב מסגב יהפוך להיות שחקן כל כך דומיננטי בליגת העל, כפיים 100 פעמים. אבל מה יש חוץ מזה? מה יש כשצריך לנצח משחק? לא יודע. זה לפני שדיברנו על הגנה.
אז יש בעיות. חולון.
כן.
אבל שוב, כרגע היא במקום החמישי, מרחק ניצחון אחד מהרצליה וקריית אתא. אני מניח שהיא תנצח את אחד משני המשחקים הקרובים שלה, ולכן היא כן תסיים במקום החמישי. ואז, אם נגיע בהפרש של משחק אחד, בין ירושלים לחולון, המשחק בבית העליון יכריע את ה... כנראה יכריע את זהות המערכת.
אתה צריך נצח בבית בשביל יתרון הביתיות. אבל אם ניצחת בחוץ, אז אולי לא צריך יתרון ביתיות.
אני חושב שכן צריך יתרון ביתיות. בטח בסדרת רבע גמר. ככה אני מרגיש לפחות, גם בשביל הקבוצות, בטח בשביל חולון, למרות שהיא הפסידה את המשחק הזה. היא מרגישה, אתה יודע מה? היא לא מרגישה בנוח השנה בבית.
היא לא צריכה להרגיש,
לא טובה
אין לה סיבה להרגיש בנוח. משחק לפני זה היא מפסידה לרמת גן בבית, ואז היא יכולה לדבר על השחקנים שנרשמו, לא נרשמו. פה היא לא יכולה לדבר על השחקנים שנרשמו, לא נרשמו. זה מה שיש.
יכול להיות שבעצם היא מגיעה לגודל הטבעי שלה?
כן, ויכול להיות שיש לנו פה עוד משהו. יש לנו, דיברנו על יונתן אלון, האוזניים שלנו, פעם אמרו עלינו האוזניים גדולות, אלה עם האוזניים הגדולות. אגב, על מי הוא דיבר, רמי הדר אז? לא חשוב.
תקשיבו, אתם יודעים מה זה.
כן. הם צריכים קצת שקט, הפועל חולון. הם צריכים קצת שקט, וגם עמית שרף צריך קצת שקט.
הוא לא יקבל אותו שם.
אנחנו שומעים.
אבל הוא ידע את זה מ-day one, הוא אומר את זה מהרעיון הראשון שלו. הוא אומר, אני יודע למה נכנסתי, פה יהיה תמיד לחץ.
עודד, אנחנו שומעים. אנחנו שומעים את הקהל, ואנחנו יודעים מי בקהל. אוקיי? זה מצב שצריך לשים עליו עין.
שברמה של...
כן.
כל יכול לקרות.
כן.
מה צריך חולון? טוב, עזוב, יש לנו זמן לצוף העונה, אבל זה המצב כרגע בין ירושלים לחולון. אתה יודע מה יש עכשיו?
פינה.
אבל לא היסטורית.
אוקיי.
יש את הפינה שלי.
איזו פינה? רגע, אני אתן לך פתיח. איזו פינה?
זה זרקור.
זרקור!
על תופעה.
ספיק אנד רול מציגה? כן. זרקור.
כן.
קדימה.
אז אנחנו כבר למעשה ביום רביעי, ויש סיכוי גדול מאוד שזה היום שבו נראה את נועם דוברת חוזר לשחק כדורסל.
זה מרגש אותי.
נועם דוברת, בן כמה הוא שי? זה טריק קוושטן.
לא רוצה לענות לך.
הוא בן 21 ותשעה חודשים.
כן.
אנחנו מכירים אותו כבר עשרות שנים.
נכון.
למעשה.
נכון.
בשלוש העונות האחרונות שיחק נועם דוברת 38 משחקים. 12 בראשון לציון, 26 בירושלים. הוא...
רגע, 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 רגע. כמה משחקים הוא שיחק בראשון?
ב-12 בעונת 21-22.
אוקיי.
26 בירושלים בעונת... סליחה. כן, בשלוש עונות האחרונות, סך הכל.
אוקיי.
מאז עונת 20-21, אוקיי? זה בעצם העונה האחרונה שבה הייתה לו עונה מלאה. במאי 2021 פורק את המרפק בראשון לציון.
כן.
נהדר אז מגמר גביע המדינה. עונה אחר כך, ראשון לציון... בדרך לירידת ליגה, הוא עובר באמצע עונה להפועל ירושלים, במה שרבים כינו אז מהלך מבריק של הפועל ירושלים, שבעצם מצליחה לשים את היד שלה, על אחד מכוכבי העתיד הגדולים ביותר של הכדורסל הישראלי.
אמת.
הוא מגיע לנבחרת, נבצע, בחלון נבחרות, בכף היד. חוזר לקראת סוף העונה. מתחיל את עונת 22-23, שהוא נקי מפציעות, שמים עליו, אתה יודע, ג'יקיץ' שם עליו. ידעו מה צריך לקרות שם. עד שכבר משהו מתחיל להתחבר לו, מגיע משחק נגד מכבי תל אביב, פציעה איומה ונוראה בברך, צולבת, צידית ומיניסקוס באותה פציעה. זה היה בנובמבר 2023.
כן.
לא, 2022.
כן.
סליחה. אנחנו מחר כבר היום שנה וחצי כמעט מאז זאת הפציעה, ונועם דוברת אמור לחזור. ניקח אותך אחורה בזמן. נועם דוברת היה בן מחזור, או שנה מתחת, לים הדר ודני אבדיה בגילי הנוער.
כן.
למזלי הגדול, ואני אומר את זה הכי אמיתי שיש, יצא לי לשדר את ליגת הנוער באותה עונה. לא שידרתי אף, לא קרוב אפילו למה שראיתי באותה עונה, משלושה שחקנים ישראלים, צעירים, אחד נגד השני. ונועם דוברת לא נפל מים הדר.
ברור שלא.
דני הוא משהו אחר. תמיד היה. אבל נועם דוברת ניצח את דני אבדיה בראשון לציון.
כן.
בגילי הנוער. וראינו אותו בהופעות אדירות בנבחרת העתודה. ובעונה האחרונה שלו, שהוא באמת סיים עונה מלאה, הוא קלה כמעט 11 נקודות ממוצע למשחק. בגיל 18. אנחנו מסתכלים על בן שרף ואנחנו מתלהבים. אנחנו מסתכלים על עומר מייר. הם לא הגיעו למספרים שלו. הם לא היו במספרים של נועם דוברת.
אני חשבתי, אני לא יודע, הוא צריך להתקן את האימור, שנועם דוברת הוא שחקן NBA.
אז אנחנו לא יודעים מה יהיה העתיד של נועם דוברת. אבל אנחנו כן יודעים דבר אחד, שאנחנו, אני לפחות מאוד נרגש מהחזרה שלו למגרשים, אם זה יהיה נגד אילת או יהיה נגד שבוע אחר כך. אני פשוט לא יודע למה לצפות מנועם דוברת אחרי פציעה כזו. זה לקח לו אקסטרה זמן, לכו תקראו את הכתבה של עמרי מנהיים על החזרה שלו בעצם, שלפני הניתוח שהוא היה אמור לעשות, פתאום הוא נדבק בקורונה מאוד מאוד קשה, ואז זה דוחה לו את הניתוח בעוד חודשיים. חוסר המזל של נועם דוברת בכל מה שנוגע לפציעות...
הסתיים.
זהו?
די, מספיק.
מספיק.
הוא את שלו, הוא סבר...
חווה כל כך הרבה.
בסדר? תראה, היה לו זמן להסתכל מבחוץ.
כן.
יצאנו, אני... כל אחד מאיתנו יצא להחליף איתו מילים פה ושם, היה מאוד מתוסכל מהעובדה שקצב ההחלמה שלו היה כזה לא ברור, הוא הלך קדימה ואחורה, היה תאריך משוער וזה לא קרה, והתאריך נדחה וכולי. אני מאוד מקווה שאתה תראה שצריך לשדר אותו היום, זה כאילו היום, כן? צריך לשדר אותו היום, ואני מאוד אופטימי לגבי נועם דוברת. הוא לא ילד, הוא בחור, הוא לא, הוא שחקן מיוחד, עם אופי מיוחד וכדורסל מיוחד, לך תדע, אולי כל הדברים האלה בזה, זה גם סידר לו קצת תקליעה, והכל יהיה בסדר.
הפועל ירושלים צריך אותו? הכדורסל הישראלי צריך אותו?
נכון.
אנחנו רוצים אותו.
נכון. ומתי הוא בא, הוא כבר התארח פה פעם?
התארח בשיחת טלפון, אחרי אליפות אירופה לעתודה.
חייב להתעדכן בדברים.
אחרי אליפות אירופה לעתודה, הוא התארח בשיחת טלפון, שאני הייתי איתו לבד. אני הייתי פה והוא היה בטלפון, הוא לא בא לאולפן.
יבוא.
אנחנו מקווים.
יבוא, יבוא.
אבל אחרי ש... בוא ניתן לו לחזור.
כן.
ניתן לו את השקט שלו. זה ייקח זמן. אם הוא צריך טיפים, ליאור קררה. זה הבן אדם.
בכלל ליאור קררה זה הבן אדם.
עבר
נקודה.
פציעות.
תשמע, זה גם בן אדם מיוחד.
פציעות מופרעות. ליאור קררה במהלך הקררה שלו. גם הוא היה כבר, אתה יודע, אמרו, הוא לא, לכדורסל לא יחזור לשחק. ותראה את ליאור קררה. משחק, משפיע. ישראלי.
רגע, זה מוביל. כאילו החיבור שאתה עושה עכשיו בשביל לדבר על גליל עליון? זה מה שעשית
כך,
עכשיו?
כך יצא.
בונה, אתה מפלצת.
זה 223 פרקים ועוד שניים בעת החדשה.
לא, זה מהימים שלך לא בזה, הימים שלך כעורך גם, נכון. עכשיו הכנסת. גליל עליון.
היא ניצחה.
כן.
אחרי 10 הפסדים מצופים.
כן.
את הרצליה. אתה ציינת בפרק הקודם שאם יש אופציה, זה יכול להגיע כאן. כן. הרצליה כרגע לא נדבר עליה, אבל היא קבוצה במשבר מאוד מאוד גדול.
באמת לא נדבר עליה.
משבר גדול מאוד את הרצליה. גליל עליון מנצחת, נחלצת מהמקום האחרון, מציגה לראווה את ג'יימס פלדין של פעם.
עצור.
עצור.
מה, מה, מה? הוא, האיש הזה, הוא בגרסה שלו בצפון, הוא מנהל משחק.
הוא חודר.
עכשיו, תשמע, לג'יימס פלדין אף פעם לא היה כדרור מיוחד, אחד על אחד מיוחד, או אתלטיות מיוחדת. עכשיו אין לו, הוא בקושי זז. ואני מסתכל, וראיתי, אני מסתכל על הצורה שבה הרצליה, והיא לא היחידה ששומרת אותו, ואני אומר, are you kidding me? אתם עוזרים לו, והוא לוקח.
כן.
ומצא חבר חדש, והפעיל את החבר החדש. מטורף.
כן, אז גליל החתימה את ג'וון דרדיק מהפועל חיפה יממה לפני המשחק. ג'וון דרדיק לא שיחק בכלל בשבועות האחרונים בהפועל חיפה, הם החליטו, והחלטה הגיונית מבחינתם, כי הם היו ברצף ניצחונות, שדקה ריטאקר בעמדה מספר 4 עדיף להם מג'וון טרדיק, בינגהם חזר מפציעה, אז אמרו, אוקיי, בוא נלך, אפשר גם לשחרר את רדיק, עשו גם טובה לגליל עליון, שברח להם אחד הזרים, תכף נדבר על מה קורה עם השניים האחרים, הוא בורח להם ממש ברגע האחרון, ואז רדיק מגיע, ורדיק במשך 35 דקות לא היה חלק מהמשחק.
אחר כך כן.
ואז הרצליה עוברת לסמול בול, אפילו בלי טיילר סטון.
נכון.
ורדיק אומר, רגע,
מי אתם?
מי יכול לשמור עליי?
כן.
וגליל אומרת, רגע, יש לנו פיגמן, בוא נצחק פיק אנד רול עליו. ואז מהלך אחרי מהלך אחרי מהלך היא טוחנת לתוך הצבע, ורדיק מסיים את המשחק עם 19 נקודות, חטיפה אדירה.
חטיפה בערכה, של משחק.
ואז הסתכלתי, אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה הוא עושה בהפועל חיפה. המשחק הראשון שלו נגד הפולה, גם היה מצוין. קלה 21 נקודות, אבל הפועל חיפה הפסידה באותו משחק. עכשיו, אני לא אומר שרדיק הוא הפתרון לכל הבעיות שלהם.
הוא היה פתרון, נגיד הרצלי.
רדיק מכיר את הליגה, רדיק יכול לשחק פיק אנד רול, רדיק יכול לעזור במה שיש.
רדיק גם לא טס הביתה.
הוא לא טס הביתה.
רגע, רק עוד, אני פשוט רוצה לעבור איתך לשורה הסטטיסטית של פלדין, כי אני זכרתי, אבל אמרתי, רגע, אני לא בטוח, כי זה נשמע לי לא הגיוני, אז פתחתי את זה. אז 41 דקות, תשמע, 32 נקודות, 6 מ-12 ל-2.
זה רק המון משתיים, חדר המון הסל.
5 אסיסטים, 3 עיבודים, העיבודים זה מרגש אותי לא פחות מהאסיסטים. אתה יודע, זה עיבודים של יוזמה. מעדד 27, אני לא יודע מה להגיד לך, באמת, אלה נתונים מוטרפים לגמרי. ג'יימס פלדין צריך להדליק מסוע. הוא צריך לקבל, אתה יודע, אנחנו מדברים על הצפון המופקר ועל הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. מגיע האיש הזה, שבאמת יש לו דברים יותר מעניינים לעשות בחיים, אם הוא באמת, אם הוא החליט שהוא כך בוחר. הוא מגייס לפה שחקנים, הוא נמצא כאן, זה לא מעניין אותו שום דבר. שמענו שהחבר שלו מהרפובליקה הדומיניקנית, יש לו חבר אחד מהרפובליקה הדומיניקנית, וזה היום ונורא, הוא נוטש?
סילבריה ואנדרסון עזבו את הארץ.
אוקיי, אנדרסון, אוקיי.
אוקיי, כן, אנדרסון לא היה פקטור.
לא, סילבריו משמעות, גם אנדרסון היה מאוד מתוסכל, מאיך שהכדורסל, שוב, אני רק מסתכלו מבחוץ, אני לא יודע. הם לא הולכים, רצה קצת יותר להיות מעורב התקפית וכו', אבל סילבריו זה בעיה.
סילבריו, אגב, אם נשים לחלק את העונה שלו לשניים, עד פגרת הנבחרות ואחרי פגרת הנבחרות.
נכון.
כשהוא חזר עם פגרת הנבחרות, חזר באיחור, הגיע כבר, אתה יודע, הוא לא היה אותו שחקן. יכול להיות שהעובדה שהוא באמת עזב פה רגע וחזר פתאום לסיטואציה הזו, גרמה לו לחשוב, אוקיי, למה אני פה בכלל? לא מאשים אותו.
לא, אני לא הייתי נשאר.
כל שחקן זר, או כל שחקן ישראלי שמשחק השנה בגליל העליון וגר באזור הזה, כמו שאמרת, מסועה ודגל.
כל אזרח...
שנמצא באזור הזה.
כל אזרח ישראלי. אני לא מדבר אפילו על תושבים הזרים. אתה יודע, פעם היה נפולת של נמושות. כל אחד שמרגיש שהוא מרגיש לא בטוח במדינת ישראל, לא משנה אם הוא גר בתל אביב, או לא יודע, אנחנו במלחמה, ורוצה ועוזב, אנחנו יכולים לבוא עליו בטענות, זה על אזרח ישראלי. עכשיו, מה הם אשמים, החברה האלה? אני יודע איך אני הייתי משכנע זרים באשדוד להגיע אם הם עשו גוגל וראו שזה קרוב לגאזה סטריפ. הייתי משקר להם כאילו אין מחר.
פה אי אפשר שקר.
עכשיו קצת יותר קשה.
כשהטיל שורק לך ליד החלון, אתה לא יכול לשקר.
עכשיו קצת יותר קשה. אז סחטן על גליל, ואם גליל לא ציים במקום האחרון, זה יפתור למיני את הליגת הבעיה, אגב, מכל השטויות שלה.
לא אמרו פה שאם גליל...
אמרו, עזוב.
אבל רגע, גליל נשארת עכשיו עם שני זרים.
אולי אתה צריך לגרד עוד.
מאיפה?
כאלה שישקרו להם.
קשה לי, טוב.
בוא נחשוב רגע, יש עוד פליטי ליגת על שיכולים להיות רלוונטיים.
דיאנדרה ברנס.
אחלה.
זה מה שחשבתי עליו, אתה יודע, הרבה זמן אני חושב על ברנס, כאילו, כמחליף לכל מיני קבוצות.
אחלה.
אבל אני לא יודע אם הוא ירצה לשחק באמת שם.
אוקיי, חדרה, לא יודע. מחדרה לגדרה.
שוב, הבעיה של גליל זה לא שהיא נשארה עם שני זרים, זה פשוט שאין לה מספיק שחקנים. חסר לה.
אוקיי, אז בגלל זה, אתה יודע, חלוקת דקות, רואי אובר 38, לוטן אמסלם 40, ג'יימס פלדין 41. אני מניח שבמשחקים הבאים, רדי, כי אם הוא לא ייכנס לבעיה של עבירות, ישחק הרבה יותר. המשחק הזה הוא כמה עבירות הוא ביצע, 3.
שחררה דניאל רוזנבאום באמצע העונה להפועל חיפה.
יכול להיות שהיא עשתה שם טעות.
הרוטציה שלה מאוד מצומצמת.
היא צריכה לגרד עוד זר אחד לפחות.
חייבת למצוא.
ולא, אגב, לא משנה באיזה תפקיד. היא כבר לא בשלב עכשיו שהיא משחק כדורסל של...
צריכה, כן. צריכה מישהו שייתן 15 דקות.
ואם היא תמצא...
איירה לי. מהפועל באר שבע.
כן.
אופציה. שוב אני אומר,
אתה כבר בבאר שבע.
דיברת על פליטים.
כן.
זה מה ש...
איירה לי ודיאנדרה ברנס, אחלה.
כן. שניים.
לא טוב.
זה ממש נהדר.
למה לא? לא יכולים לשחק עם 4 זרים?
שוב, זה... אני שוב אומר, לעבור... אנחנו גרים פה. לגור היום באזור כפר בלום.
תשמע...
לעומת לגור אפילו בבאר שבע, בטח לא בחולון, זה לא אותו דבר.
לא, אני לא... חלילה, אני לא נמצא פה בממצא השכנוע לדיאנדרה ברנס או לאף אחד אחר. אני רק אומר שאם אפשר לגרד אותם כי הם כבר פה, אז זה פינה היסטורית.
יפה, שי, בדיוק רציתי להגיד לך שזה הזמן לפינה ההיסטורית. האם השתנה להשם?
חד משמעית, השתנה להשם.
אגב, מי פנה אלינו? מי? ניר רותם?
כן.
שהוא אמר שכאילו אם יש פינה היסטורית הוא בא.
בבקשה, אז ניר רותם, אני לא יודע אם אתה איתנו בלייב או לא, לפינה היום קוראים 10-20-30.
מה? אבל הייתי ב-531.
אבל ה-531 מצינו. 10-20-30.
10-20-30, גו.
שזה לא בדיוק 30, זה 29. 10. 23 לאפריל 2014, נס ציונה, לדעתי, עונתה הראשונה בליגת העל, נראה לי שכן, מנצחת את הרצליה בחוץ 87-71, שים לב, משקיף דוד דגן, זיכרונו לברכה. נס ציונה, נדב זילברשטיין, עונה, שוב, אני חושב שזו עונה ראשונה, מצטיינים הזרים, מיטשל ווט, עכשיו בסרגוסה. דיימון סימפסון, שמשחק עכשיו בארגנטינה, בדקתי, לא הייתי בטוח, טיילר רניקאט, זיכרונו לברכה, את המשחק הזה מסיים עם 18, 17 ריבאונדים ו7 אסיסטים, מדד 38. פרסטון נורז, קורי קאר, רז זהביאן, אגדי, גיל אמיתי, רובי בוסטיין, שלא משנה, אני מכיר אותו טוב,
בלב אליך, אבל
טל לא דן ומאיר טפירו.
כמובן.
בראשון לציון של צביקה שרף שיחקו.
איך ראשון? אמרת הרצליה.
התכוונתי, אני ממש בבעיה.
זה היה גג שלך, שאתה כאילו טועה בשם של הרצליה.
בדיוק, אז זה היה ראשון לציון. כן, בראשון לציון של צביקה שרף שיחקו ז'אק כהן, המכונה ג'ייק.
ז'אקי.
כן. חנן קולמן, שהוא לדעתי הוא נשוי לאיזה זמרת עכשיו משהו, איך קוראים לה? ג'סי ג'יי.
משהו רציני מאוד.
כן, 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 הוא נפל טוב.
הוא הסתדר בחיים, חנן.
שון דאוסון, איגור נסטרנקו, בנדה, עמית בן דוד, וזרים שלא מעניינים אף אחד, אז אני לא מבזבז עליהם שנייה.
כן,
זה היה הראשון.
זה 10.
20.
כן.
לא היה ב-23, אז 22 זה מספיק קרוב.
אנחנו גם ככה ב-24.
22 לאפריל 2004. בני השרון, אמיתי עכשיו.
22 באפריל 2004.
בני השרון.
כן.
מנצחת את הפועל ירושלים במשחק מספר 3. 88-81, בדרך לניצחון בסדרה, בסוף התנצח 3-1. זה ירושלים ההיא, כן?
ירושלים של היולב.
היי, בני השרון, יעקב ג'ינו, המכונה ג'ינו, המצטיינים במשחק היו לי מתיוז.
וואו.
מרקוס נוריס, לא אומר לך כלום השמות?
לי מתיוז, לא.
אלי מתיוז 25, מרקוס נוריס 22. בנוסף היה שם את רוג'ר פרינגטון, שאני עוד הייתי עוזר המאמן שלו, אזרחות בריטית. ג'רוד סטיבנסון, גם הייתי עוזר המאמן שלו. איתי לב, 9 נקודות. יריב רוקני, אח שלי. 4 נקודות, 20 מרפקים ו-17 עבירות תוקף. גיא פניני, 0 נקודות. טל רקנתי, 0 נקודות. מאיר טפירו, 10 נקודות ו-7 אסיסטים. הפועל ירושלים זה האיש של דרוקר. קלי מקארתי, 28 נקודות. טנג'י. ראית את טנג'י או ג'ובי?
לא הייתי מזהה אותו בחיים.
מה זה?
רק בכל. רק את הכל זיהיתי.
24 נקודות. קוז'יקר, רושפר היה חלש, מוכתרי, לימונד, ארז קאץ. הפועל ירושלים סיימה את המשחק עם 1-7-3. באיזה עולם זה נקרא
הגיוני? 1-7-3 סיימת את המשחק?
כן.
בדיוק אני השבוע שידרתי, סוגריים, שידרתי את בוסטון, הם זרקו 33 במחצית הראשונה.
1-7-3 בדקה הראשונה.
ממש, ממש כך. האוזר לבד זרק 4-3 ב-10 שניות.
רציתי ללכת איתך 30 שנה אחורה, אבל זה לא הסתדר לי, אז הלכתי 29, וזה גם לא הסתדר לי, כי אתה לא תאמין, בשנים האלה לא הייתה ליגה בשלב הזה. כאילו, סיימו כמו בליגה לנשים. אז 3 באפריל 1999, אל תתקטנן איתי.
1999?
כן, לא, זה לא 99, זה 94. מה יהיה איתי?
אוקיי. 29, בסדר.
כן, לא חשוב. בוא נה, אני ממש לא מדויק.
למה, זה 30 שנה אם זה 94?
לא, 95.
95?
תכף אני אבדוק את זה. חצי גמר הפלייאוף, משחק מספר 2.
אמרנו לכם שזו פינה בהרצה. הרצה. אל תכעסו ואל תצעקו על
הטלפון שלכם. אני גם בן אדם מבוגר.
הספוטיפיי לא טועה, זה בסדר גמור.
לא, לא, אני אגיד לך בוודאות, זה 95.
אוקיי.
או שלא. חצי גמר הפלייאוף, משחק מספר 2, הדרבי הגדול. מכבי תל אביב מנצח 75-74 בחוץ ומעפיל הגמר.
הפועל.
מכבי תל אביב, מאמן, שמואל קצורין, ולכן אני סגור על זה שזה 95.
Okay.
שמואל קצורין. הקלה המוביל, מוטי דני, 16 נקודות. מכבי תל אביב קולט רק 3 שלשות במשחק הזה. ישראל אלימלך, ג'ף קנט. האגדי! ונוריס קולמן.
האגדי באמת.
ג'אמצ'י וגודס, אף שלשה. כן שותפו. נדב אינפלד ורדיסב צ'ורצ'יץ' המכונה צ'ורה.
כן שותפו.
כן שותפו. צ'ורה, אגב, לימים היה לי חתול בשם צ'ורה. לא קשור, לא חשוב. הפועל תל אביב, המאמן שלה הוא יאיר שרון והסוודר. בק ג'ונסון, הפנטר הוורוד, עם 27 נקודות. מילטון וגנר, החתול, עם 25 נקודות, כן שותפו. אופר פליישר, גלעד קץ, ליאור ארדיטי, ג'יימס טרי, המכונה ג'יימס, 11 נקודות, ומאיר טפירו, שלא קלה נקודה, זו עונתו הראשונה, לדעתי, בליגת העל.
אז בעצם הוא הקו המחבר.
הוא הקו המחבר של 10, 20 ו-29, בהנחה שלא טעיתי בשנים ובאז.
אני בשוק שיש פה פואנטה בסוף. חביבי. אני אמרתי טוב, עוד רק צרקת מספרים.
הכל מלאכת מחשבת פה, חוץ מזה שהתבלבלתי ואמרתי הרצליה במקום ראשון, וטעיתי בשנים ובאז. אבל מאיר טפירו, 29 שנה, אנחנו חוגגים העונה הזאת, מאז העונה הראשונה שלו בליגת העל, תהיה פינה היסטורית גם בפעם הבאה, ואני מבטיח לטעות לא פחות פעמים, תודה רבה.
פינה היסטורית בהרצה, אבל היא כבר נהיית קלט.
קלט.
הטלפון מתפוצץ.
מתפוצץ, לא קיבלת אפילו הודעה אחת, ואתה שקרן.
זה נכון.
כן.
עוד נושא אחד, ואז אולי עוד פינה.
כן.
אולי.
תגיד, כמה זמן אנחנו כבר בתוך הפרק הזה?
לא יודע. אבל זה...
מה זה משנה?
כן.
אני כן, מה אכפת לי מכם? אנחנו מדברים.
רמת גן עולה למקום השני על חשבונה של הפועל תל אביב.
כן.
אתה שידרת את המשחק האחרון של רמת גן, הניצחון שלה בלי קנדל מקולו.
כן. ועם ג'יי פי טוקוטו שנפצע במחצית הראשונה.
כן, מנצחת בעצם את אילת עם שני זרים.
כן, שני זרים.
והיא עולה למקום השני, והיא ממשיכה בעצם את ה... תראו מה אנחנו עושים בעונת הבכורה המחודשת שלנו בליגת העל, ושאף אחד לא האמין. והפועל תל אביב מצד שני מפסידה לאפולה... חככנו בינינו לבין עצמנו אם אנחנו צריכים לדבר על ההפסד של הפועל תל אביב, כי די דיברנו הרבה על הפועל בפרק האחרון, ומבחינה מקצועית דדס עוד לא התחיל בכלל את הקדנציה שלו, אז לא יודע כאילו מה אפשר להגיד על זה.
אחרי שנראה אותם מחר, אני אהיה שם בנסצי, אז אנחנו נדבר עליהם בפעם הבאה, אני מניח.
אז דבר קצת על רמת גן.
כן.
ותספר לי איך הם צריכים לנצח בלי מקולום ועם שני זרים.
תראה, זה לא רק שני זרים. אדם אריאל הגיע למשחק הזה פצוע, היה בספק, וגם הייתה איזושהי חלוקת דקות לגביו, למרות שבסוף הוא משחק לא מעט, 23 דקות. ככה. קודם כל, הדבר הכי טוב שיש לי להגיד על שמוליק ברנר ונעמי קולודני, אוקיי? זה שאני לא חושב שיש איזשהו מאפיין מיוחד במשחק של רמת גן. היא פשוט משחקת ממש נכון. כלומר, נכון לה. היא עינה יפה ללא כדור, שזה מתאים לה, כי יש לה, אתה יודע, פתאום דדקות של קארי משור, שחק 23 דקות, כל הזמן חותך בלי הפסקה, היא מנצלת מיסמצ'ים יפה בדקות של ג'יי פי טוקוטו, עד שהוא נפצע, הולכת אליו פנימה. אבל בעיקר, היו שם התאמות בין המחצית הראשונה למחצית השנייה. ג'ורדן כהן, מחצית ראשונה נוכח נפקד, וזה היה ממש מוזר, כי שחקן של דו ספרתי.
ואין קנדל מקולום, זה צריך להיות הלך. ואין קנדל מקולום,
אז הרבע השלישי מתחיל עם ג'ורדן כהן. והחבר שלנו, נוני מפוזר כרגלו, סתם הרים שלשות ולא יודע מה, שמוליק ברנר מכריח אותו להיכנס בתוך קווי הכדוריד במחצת השנייה ולשחק בצבע. אגב, לא אמרנו, או שאמרת ולא שמעתי, בני הסרור גם, כן?
נכון, בני הסרור גם פצוע.
עכשיו, שזה מאוד משמעותי, כי כשיש לך גבוה אחד בפנים, אוקיי, את מתיינג, ומי הסנטר המחליף, אז היה נוני עכשיו, שהוא יותר small forward מאשר...
כן, הוא בטח לסנטר. הוא לא משחק גבוה, הוא לא משחק גדול.
הוא ממש לא משחק גדול, הוא משחק ארוך, אבל לא משחק גדול, ומתיינג היה במחצית ראשונה קטסטרוף. היה איזשהו שלב אחת משבע לשתיים, משהו כזה. עכשיו, כאילו, אחת משבע, מאיפה הוא זורק? לא מצפון סודן. הוא זורק מקרוב. ובאמת אימפלמנטציה. כמה התאמות שם ברמת שחקנים, עזוב את הכדורסל. אני יכול לדבר איתך על דברים טקטיים שנעשים שם, המצבי עזרה, אדם אריאל, מה שהוא עושה השנה, אדם אריאל בעיניי הוא שחקן הגנה לא טוב, כן? הוא לא יכול לשמור יותר מדי שחקנים, אבל הוא שחקן העזרה, העונה הכי טוב בליגה. הוא שוחט הכי הרבה עבירות תוקף בליגה. מכבי רמת גן שוחט הכי הרבה עבירות תוקף בליגה. אין לי נתון כזה שיוכיח את זה, אבל יש לי כן נתון שאומר שהדרו פאול רייט, יש את המשוואה הזאת של סחיטת עבירות ממוצעת, זה משהו שבלוקח בחשבון זריקות מהשדה וכולי, רמת גן היא ראשונה בליגה. אז מצבי עזרה מצוינים, הולכים לצבע כמו שצריך, באמת, אתה יודע, היכולת להזיז את הכלים על לוח השחמט, וואלה, ומוצאים את הדרך.
כן, ושוב, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, הם די הבטיחו לעצמם, או את המקום השני, או את המקום השלישי.
זה די סגור.
והם יכולים להיאבק עכשיו בעצם על יתרון ביתיות לאורך כל הפלייאוף, עד סדרת הגמר, אם וכאשר יגיעו. האם זה מוקדם מדי באבולוציה שלה כקבוצה?
אין מוקדם מדי, מה השנה הבאה אלוהים גדול?
הם הגיעו למצב, זה כמו אתמן ופנדינייקוס, הגיעו למצב, הכל עובד, אז אנחנו נמשיך.
ויחזור איזה מיילס,
כן.
ופתאום יהיו שלושה פורדים פחות או יותר על אותה עמדה, ויחזור, אני מקווה, בני עשור, למרות ששמעתי דאגות מכיוון רמת גן לגבי מצב הפציעה שלו, אבל הוא שחקן מאוד חשוב שם, מאוד מאוד חשוב שם.
ומקולום כמובן צריך לחזור.
מקולום, אני מבין שהייתה פציעה נקודתית, אז... אבל... והיא עמוקה. עכשיו, הם הצליחו לייצר עומק, כי יעל מלמד עולה ומשחק, אין בעיה, הוא בא דופק שלושה גם בלי... ויובל שניידרמן...
ומושקוביץ' כמעט שלא דיברנו עליו.
ברור, ברור. אז חוץ מהקו האחורי של קנדל מקולו, מושקוביץ' וג'ורדן כהן, אז משחק כמה דקות יובל שניידרמן, והוא משחק, אתה יודע, אוקיי, הוא לא השחקן הכי מוכשר בליגת העל, אבל הוא מחזיק את הקו.
אני חושב שאצלהם הבית העליון הוא מבחן גדול. כי בבית העליון הם פוגשים רק את היריבות החזקות, פגשו את כל הקבוצות החזקות בארץ, ואז אני חושב שבאמת נקבל את הערכת הכוח האמיתית לגבי רוני.
אז מה הם עשו עד עכשיו עם הגדולות? מכבי תל אביב ניצחה פעמיים.
כן, ניצחו את הפועל.
את הפועל תל אביב ניצחה, את הפועל חולון היא ניצחה, הפועל תל אביב בחוץ, או מה שזה היה, וריאציה בחוץ, את הפועל חולון באמת בחוץ. מה עוד היה לנו? מה עשו עם...
ניצחו את ירושלים בלי זרים במחזור הראשון.
לא מעניין.
אני אומר, למה אני חושב שזה חשוב? גם כי כל הקבוצות בעצם ניקו את אירופה, ואז אתה נשאר רק עם הליגה. כל המאמצים וכל הפוקוס שלך זה רק על הליגה, ורמת גן שיחקה שנה במסגרת אחת, זה לא מוריד שום דבר, אני רק אומר שהיא מגיעה עכשיו לאיזושהי סביבה מרוכזת של משחקים, נגד הקבוצות החזקות, שנראה אותה שבוע אחרי שבוע מתמודדת, ונראה האם it's legit.
בוא נגיד כך, אם מכבי רמת גן לא מנצחת ולו משחק אחד עד סיום העונה, היא עשתה עונה פנומנלית.
עדיין יכול להיות שהיא הייתה הרבטיות בסיבוב הראשון.
כן.
כי שלושה משחקים מירושלים, במקום הרביעי.
אוקיי, אם לא תנצח אף
משחק... כי ירושלים גם לא תנצח את כל המשחקים.
כן, כן. גם אם לא תנצח אף משחק באמת עד סיום העונה, כולל ותעוף בסוויפ בסדרה, זאת עונה... אנחנו, אני לא ראיתי את זה מגיע, לדעתי אף אחד לא ראה את זה מגיע, רמת גן לא ראה את זה מגיע, היא הוכיחה איזושהי בגרות, גם ביכולות הניהוליות שלה, כי לפעמים אתה בא, אתה פוגע בזרים, ויאללה, סבבה. הצליחה. אבל פה, תשמע, מהלכים קורים ומהלכים קורים מהר, דיברנו על זה לדעתי כבר מספיק, אז הם מוכיחים איזושהי בשלות, גם ברמה הניהולית וגם ברמה המקצועית, ופגיעה יפה מאוד עם שמוליק ברנר, שלא מובן מאליו. אתה יודע, הקדנציה הקודמת שלו בליגת העל הייתה אוקיי, בסדר. וזה כמובן מבטיח להם גיהנום בשנה השנייה, אבל זאת כבר בעיה אחרת.
אנחנו עוד תכף מתחיל NBA, עוד מעט. כן. משהו במזרח.
כן.
אז אני אתן לך נושא קטן, כי כן. אני יודע שאתה מאוד מאוד אוהב אותו.
כן. אתה עוזר לי לכתוב את הטור אחרי זה? אגב, הניו מדיה, שלחו לי כבר את הגיפים שאני שלחתי להם, אז כן. הגיפים מוכנים לטור.
יפה מאוד.
אוקיי.
דני וולף יהיה בגיפים?
לא.
איפה הוא יהיה בשנה הבאה?
מישיגן.
במישיגן.
חלום ילדות שלו.
סיפור סינדרלה, דני וולף.
אנחנו עשינו אותו.
בקיץ הזה?
אנחנו המצאנו אותו.
זה? כן. עד אז לא היה קיים. אין אותו. קיץ עתודה?
לא יבוא.
לא, אני אומר, היה קיץ עתודה.
כן.
הייתה עונת סינדרלה בייל, עולים לטורניר ה-NCAA.
שבע דקות בעונה הראשונה בייל. אני לא יודע, יכול להיות שדברים היו קורים בלאו הכי, אבל בוא נגיד שכשהוא חזר בקיץ האחרון,
מטורניר העתודה, הסתכלו על
הבחר. מקריטים.
תמיד זה קריטים.
לא, בשנה הבאה זה בגדנסק.
לכאורה. עד שיביאו את זה לקריטים.
נכון, אבל זה גדנסק. אגב, אחלה גדנסק, אחלה מקום.
לא יהיה דני וולף, אבל.
לא נראה לי. אתה יודע מה, הייתה לי שיחה עם גור על העניין הזה, אמרתי לו, אין סיכוי שדני וולף יבוא. אז הוא אומר, אז תשמע, הוא מטומטם, הוא חייב לבוא. אני אומר לו, אבל למה? הוא כבר השיג את כל מה שלו להשיג, וזה, והוא רוצה, ופרוגרם חדש, ומישהו אומר, תשמע, הוא עוד יכול לעשות עוד צעד קדימה. הוא לא יהיה פחות טוב בטורניר הבא. הוא שחקן אדיר, הוא יבוא, ונועם יעקב יבוא, ויכולים לקחת את הטורניר. הצרפתים ישלחו את הנבחרת דרג ה' שלהם, והם יהיו ממש טובים. אבל נועם יהיה, נראה לי.
אני לא יודע, לא זוכר. בן שרף לדעתי הולך לנוער, וגם עומר מאיר, אני חושב.
בן שרף ועומר מאיר יהיו רק בנוער.
רוצים לקחת את הטורניר בנוער.
יהיו רק בנוער, רוצים לקחת את הטורניר. אני לא יודע, לא...
אני לא מאמין בזה, אבל בסדר. אני מאמין מאוד בשחקנים האלה, אני פשוט לא מאמין...
לא עשינו את זה אף פעם.
איך אני אגיד את זה? בנוער בטח שלא, תמיד זה ברמה מאוד מאוד גבוהה. שוב, אני לא חושב שהייתי בא, אבל זה לא הדיון. הדיון לגבי דיני וולף, זה א', מה קורה לשחקן שעובר לפרוגרם כזה, זה אחד. האם המכללות היום באמת מהווה איזשהו סמן להצלחה עתידית של שחקן בארצות הברית? התשובה בעיניי היא לא. רוב הזמן, לא.
קודם כל, המכללות זה עניין שמשתנה לנגד עינינו, קצת. הרמה, כמובן, שהיא לא מזכירה את הרמה של העשורים, כל אחד והעשור שלו, שאנחנו גדלנו, אבל אתה יודע, יש כסף, יש משכורות.
יש עכשיו את ההסכמי מימון עצמי.
כבר אפשר להרוויח כסף, ואפילו לא מעט כסף, ויש את הטרנספרים האלה, מה ש... אתה יודע, אין יותר רדשרט, אנחנו גדלנו בעולם של רדשרט, שאתה רוצה לעבור אוניברסיטה, אני יכול להגיד לך שחיפשתי זרים, היו זרים שאמרו לי, תשמע, הם רוקים, ואז אתה בודק, הוא עשה פעמיים רדשרט, הוא מגיע לאירופה בגיל 26, הוא לא שיחק כדורסל בחיים שלו. הוא שיחק בכל מיני זה. אז מהבחינה הזאת, הכדורסל המכללות כן עשה צעד קדימה, דני וולף בשנה הבאה יכול להיות פריקינג מפלצת ב-NCAA, כי הוא שחקן חריג, והוא גם יכול לשחק גם כדורסל של מכללות, וגם כדורסל מעבר של מכללות, ואני רוצה שהוא יבוא לגדנסק. דני, אני יודע שאתה מאזין, אתה לא, אבל שמישהו יתרגם, תבוא, גדנסק, זה על המים, צפון פולין, מאוד נעים שם, אנחנו נדבר עם נועם, נועם יבוא, הוא ימסור לך, אתה תקלע, אם תגיע לאונשין בגמר, אתה תקלע פעם, בניגוד לפעם קודמת.
בוא תעשה תיקון.
בוא תעשה תיקון.
כמו מכבי תל אביב.
בדיוק.
עונה אחת מפסידה בסדרה מספר 5.
יפה.
עונה הזו, אולי תנצח את משחק מספר 5.
יפה, ואם תקבל את הטורקים נגיד, אז בכלל, כן, אתה מה נבוא.
אתה יודע, נכון, זה הדבר האחרון, באמת, באמת, באמת אחרון.
כן.
כי שבוע שעבר אמרת שנחכה לאבו למשחק נגד ז'לגיריס-קובי.
כן, כן, מה עם אבו?
אבל אבו, אתמול, שלשום, 22 נקודות.
כן.
7 אסיסטים, 4 ריבאונדים וחטיפה. נבזיס מנצחת את נפטונס, 92-79.
בונה, הם יעלו לפלייאוף, או שזה קצת מאוחר מדי.
תקשיב, זה למספרים לא הגיוניים. לא השתנה משבוע שעבר. זה ששבוע שעבר מסע 21 אסיסטים לא אומר... היציבות הזאת עוד יותר מדהימה בעיניי.
זה לא סביר בעיניי הסיפור הזה. תגיד, מי לוקחת אותו שנה הבאה? יש ליגה של 15 או 16 או 15 או 14 או...
תראה, יכול להיות שהוא יגיד לעצמו למה היא לחזור לארץ.
הוא יכול לקבל יותר כסף.
אולי טוב לו בריטס וילנה.
אם הוא יקבל הצעה מירית הזווינה, זה בהחלט מעניין. רגע, בוא נראה את המקום שלהם בזה. איך קוראים להם?
נבזיס.
הם 9-20, והקבוצה מעליהם יונבה, שהיא מקום 8, בדיוק, הם 11-18. קשה, 29 מחזורים. כמה מחזורים משחקים שם בכלל? 12-33.
זה דורש
ניצחון. אבל לא ירדו ליגה.
זה דורש ניצחון על ז'לגיריס קובנה.
בהחלט כן.
אגב, אם הוא מנצח את ז'לגיריס קובנה, הוא יפתח את אחד הפרקים הבאים של ספיקינג רוק.
הוא נבחר לפלייר אוף דה וויק.
על המשחק ההוא.
בליטה.
אני בטוח שההופעות שלו מזיזות את העפרונות בפנקסים. במקומות מסוימים שמסתכלים, אוקיי, אנחנו רוצים כזה.
שמע, תמיד היה, תמיד, אנחנו מעולם לא איתנו ספק בכמות הכישרון שיש להמית אבו. קצת התאכזבנו מהיות של השם שלו, שהוא נורא מבלבל.
שזה אבו?
עין, בית, וו, איך זה אבו?
זה אבו הרבה שנים.
זה אבו. מה, בוא, עמית, על מי אתה עובד?
אבל אתה יודע, יש שחקנים, בטח בגילי הנוער, אתה לא שידעת הרבה נוער, אבל כשאתה שואל אותם, איך אתם רוצים שנגיד את השם שלכם, אז הם אומרים, רק תגיד, לא אכפת לנו איך, רק תגיד את השם.
לא, אבל במסגרת כל הרמאויות שהם ליגת העל שלנו, בלייזר שאנחנו צריכים לקרוא לו בלייזר.
אלבר?
שזה גם היה ליגת העל הרמאות, ושון דוסון שהחליט שהוא דאוסון.
יובל.
מי?
יובל.
אוקיי, בסדר, יובל.
אבל הוא בעצם יובל. לא הוא יובל, אבל כאילו אתה קורא את
זה. לא, אין בעיה, כן.
האינסטינקט שלך להגיד
קוראים ליובל. אבל באיזה סרט עין בית וו זה אבו? אני רוצה שתסביר לי, לא, כי זה מרגיז אותי. זה מרתיח אותי.
עם השאלה הזו, אנחנו נשאיר את המאזינים עד השבוע הבא.
כן, אנחנו נהיה פה בשבוע ביום.
אנחנו נראה, לא, נתחייב.
נהיה.
אולי אחרי שמכבי תל אביב תעלה לפיינל פור.
אולי אחרי שהיא לא.
אולי משחק מספר 4. אנחנו באמת לא יודעים, זה תלוי גם בהרבה, באמת שזה תלוי בהרבה מאוד דברים. אנחנו נעדכן אתכם, כמו שהתקנו, שעלינו עכשיו בלייב. מאוחר.
אפשר ללכת.
אני אגיד תודה לך.
תודה לך.
תודה לגיפים.
תודה לגיפים, תודה לזה.
יש הרבה מאוד דברים לשמוע אצלנו באפליקציות. יורוסטפ פוד, שאם אני זוכר נכון, עושים פרק אחרי משחק מספר 2.
וואלה, הם הולכים לדבר על עמית אבו?
לא, אבל הם ידברו על יורוליג וכל מה שקורה, הסדרות, גם מכבי תל אביב, כל הסדרות. כל התכנים שלנו, גם באפליקציית 5 רדיו, גם בספוטיפיי, גם באפל, בכל מקום.
יאללה, בוא הביתה, בוא.
שי, לילה טוב.
לילה טוב,
ביי. תודה רבה לכם שהאזנתם. ביי ביי.